בואו נדבר קצת. חנוכה. תגידו, יש חנוכה בתנ"ך מוזכר איפשהו? יכול להיות מוזכר חנוכה בתנ"ך?
לא, כי זה היה אחרי זה.
כמה שנים אחרי?
הרבה.
200. בערך, כן. עזרא הסופר, אנשי כנסת הגדולה. זה בערך לפני 2500 שנה, ואז 200 שנה לפני חורבן הבית היה הסיפור של חנוכה. אבל בכל זאת יש נבואה בתנ"ך, יש נבואה בתנ"ך שכן מדברת על הסיפור הזה של חנוכה. יש נבואה בתנ"ך שמדברת על הסיפור הזה של חנוכה. זה דווקא נמצא בזכריו, בנובי בזכריו, פרק ט'. כתוב שם ככה: גילי מאוד בת ציון הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. גילי מאוד, עם ישראל ישמחו, גילי מאוד בת ציון הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך. מי זה המלך הזה שעתיד לבוא? אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. זה משיח, כמו שכולנו יודעים שמשיח עתיד לבוא. עוני ורוי חבל חמור. אומר, הנה מלכוך יבוא לך, צדיק ונוי שהו, עוני ורוי חבל חמור, ועל עיר בין אתונות. ואז הוא אומר, והכרעתי רכב מאפרים, וסוס מירושלים, לא יהיה עוד רכבי מלחמה, לא יהיה עוד סוסים, שגם הם משרתים למלחמה, אלא יביאם ומושלו מים עד ים, ומנהר עד אף סיירץ, ולמרות זה שלא יהיה לו רכבי מלחמה, ולא יהיה לו טנקים, ולא יהיה לו למשיח, לא יהיה טנקים ולא יהיה כלי מלחמה ולא יהיה סוסים, כן, שהם גם כלי מלחמה, בכל זאת הוא ימשול מים עד ים, ומנהר עד אפסי הארץ, עד קצה הארץ, הוא ישלוט על כל העולם, בלי, ודיבר שלום לגויים. הדיבור שלו יהיה שלום לעם ישראל ולגויים, הוא ידבר עם כולם בסגנון כזה של שלום, לא מלחמה, ובכל זאת יהיה לו משילות, יהיה מושלוי מיום עד יום ומנהר עד אפסי ארץ. והפסוק ממשיך ואומר, גם את בדם בריסייך שילחתי אסירייך מבויר אי מים בוי. זאת אומרת, הגאולה הזאת בו תבוא, בכוח מה? בכוח דם בריסייך. ביאור הדברים כתוב ברמב"ן בשיר השירים. הרמב״ם בשיר השירים אומר משהו שהוא נשמע ממש נבואה. הוא אומר, עתיד לבוא יום שרוב עם ישראל לא ישמרו תורה ומצוות. הוא אומר, אבל מצווה אחת כן תישאר בידם שימשיכו לקיים אותה, וזה המצווה של ברית מילה. ככה הוא אומר, זה דבר שאתה יודע, אם אתה חושב בהיגיון, בתקופת הרמב״ן לא היה דבר כזה שיהודים שלא שומרים תורה ומצוות, היה או יהודי או נוצרי, זה אחד מהשתיים, זה היה אפשרות אמצע. והוא אומר, יבוא יום שזה יקרה, יבוא יום שזה יקרה, ובזמן ההוא ברית מילה הם לא יעזבו. זה שברית מילה לא עוזבים זה דבר שהוא חסר היגיון, נכון? אם מורידים מהמצוות, אחת המצוות הראשונות שצריכים להוריד, מצווה כואבת, מצווה שאתה עושה לילד בלי הבחירה שלו. ההיגיון אומר שהמצווה הראשונה שיורידו זה ברית מילה, לא שהיא המצווה האחרונה שתישאר. אבל הרמב"ן אומר, ממש ברוח הקודש, הוא אומר שככה יהיה. הוא אומר, יבוא יום שרוב עם ישראל יעזבו את שמירת התורה והמצוות. הוא אומר, ומצווה אחת תישאר בידם שהם ימשיכו לקיים אותה, וזה מצוות ברית מילה. הוא אומר, וגם את בדם בריסייך שילחתי אסירייך מבויר אין בים בוי. והגאולה תבוא בכוח הדם הברית, בכוח גם את בדם בריסייך שילחתי אסירייך מבויר אין בים בוי. המצווה הזאת שהם עדיין מקיימים, זה מה שישאר. היה בסוף יום בירושלים, היה רב חיים ברלין. רב חיים ברלין היה בן של הנציב, אח של מאיר בר אילן, הרב מאיר בר אילן, שאוניברסיטת בר אילן על שמו, וגם כל הרחובות בר אילן קוראים על שמו, שהוא היה ממייסדי המזרחי. אבל היו שתי בנים של הנציב משתי נשים. אבל הוא היה, הבן הגדול קראו לרב חיים ברלין, הוא היה רב במוסקבה, אחר כך הוא, אחרי הקומוניזם והכל, אז הוא עלה לארץ. הוא היה, כשהוא היה גר בארץ, הוא היה בלקוי רבי עץ חיים. נצחי בירושלים, הוא היה בלקוירה שם. הקריאת התורה שלו הייתה מאוד מעניינת. הוא היה קורא מאוד יפה ומאוד מדויק, אבל גם מאוד בהתרגשות. ומפעם לפעם, באמצע קריאת התורה, הוא היה בוכה. אז יש כמה מקומות שידוע שהוא היה בוכה. למשל, במילים שקוראים גם בפרשת לך לכו, וגם בפרשת ויירו, וגם בראש השנה, וגם אסבן האומו לגוי ישימנו, כי זרחו. שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ישים את ישמואל לגוי. אז כשהוא היה אומר את זה, הוא היה בוכה. למה? לא יודע. אין לי מושג מה הסבר למה הוא היה בוכה. אולי בגלל בן האומו, ואולי בגלל שהנה, תראה את בן האומו. לגוי ישימנו, למה? כי זרחו הוא. אז ריבונו של עולם, גם אם אנחנו לא כאלה צדיקים, אבל זרחו אנחנו כן. זרחו אנחנו נשארנו. זרע אברום יצחק ויעקב זה הרי משהו שדפחות כמו ישמואל, בסדר? ישמואל נקרא זרע אברום, למרות כל הניתוק שלו מהדרך של אברום אבינו, למרות כל הניתוק שלו מהמהות של אברום אבינו, הוא נקרא זרע אברום, ויש לו ברכה אדירה עד היום הזה, וגם הסבנו אומר לגוי ישימנו, כי זרע חאו. אז הוא אומר שם, נכון שאולי אנחנו לא באמת בדרגה שאנחנו צריכים להיות כבני אברום יצחק ויעקב, אבל בזרע חאו, שלפחות כמו ישמואל, זה יש לנו. ולכן אולי, אולי, הוא היה בוכה כשהיה קורא את הקטע הזה. היה עוד קטע שהיה קורא אצל הנוסח אשכנז, הרי נוהגים לקרוא את המגילות. אז יש קוהלס בחול המועד סוכויס, ויש שיר השירים בחול המועד פסח, ורוס בשבועס, וקוראים את זה מתוך קלף, עם בלקוירה כרגיל, עם שתי ברכות על מיקרו מגילה בשך יונו. אז הוא היה קורא, בעץ חיים זה היה מנהגי אשכנז, נוסח אשכנז, הוא קורא את זה. כשהיה מגיע לפסוק, ינוח יופו, ראה יוסי, ינוח יופו, עינייך יוינים, הוא בכה, היה פורץ בבכי. ושאלו אותו פעם מה, זה הוא הסביר. הוא אומר שכשהוא היה רב במוסקבה, ויום אחד, זה כבר היה אחרי פרוץ הקומוניזם, והיה את היבסקציה, שהם נלחמו נגד התורה, נגד היהדות, נגד כל דבר שהיה קשור, נגד ברית מילה וכל דבר. ויום אחד בא אליו יהודי, בא אליו יהודי שהיה מראשי היבסקציה, ניגש לרב חיים ברלין, ומבקש ממנו שהוא רוצה שהוא יבוא למול את הבן שלו. הוא אומר, בטוח שזה מלכודת. אומר, הבן אדם הזה שלח מועלים לסיביר, הוציא אותם להורג, פתאום הגיע אליי ומבקש ממני שאני אמול את הבן שלו, הוא אומר, אתה בודק, מגשש, לא, זה רציני לגמרי, נולד לו בן, והוא רוצה שאני אמול אותו. טוב, הוא אומר, בסדר, לפני שהוא מתחרט, אין בעיה, אני מגיע, איפה, מה? מגיע, אמל את הבן, ואחרי הברית מילה, אז הוא שואל אותו, את הקויפר הזה, את הקומוניסט הזה, שואל אותו, תגיד לי, למה אמלת את הבן שלך? אתה הרי כל כך נלחם נגד היידישקייט. אתה דברים נוראים. מה אתה עכשיו מלת הבן שלך? עונה לו אותו קומוניסט ואומר לו, תשמע, אני יודע, אני בחרתי לי בדרך חיים מסוימת. הבן שלי עכשיו נולד. אם אני לא ימול אותו, גם אם הוא ירצה בהמשך החיים להיות יהודי, אני לא יודע אם הוא יוכל. ככה מלתי אותו, אם הוא ירצה לחזור יום אחד, הוא יוכל לחזור. אם הוא יחליט יום אחד לבחור לחזור ליהדות, תהיה לו את האפשרות הזאת. ככה אמר אותו קומוניסט. אמר רב חיים, ברלין, מה שאנחנו רואים בגמורה, בבסרה, בביצה, הגמורה מספרת לנו שגוזל, אם מוצאים אותו ליד הקן, אז הוא שייך לקן. עד כמה מרחק שזה נקרא ליד הקן? אומרת הגמורה, עד 50 אמויס. למה? כי עד 50 אמות הגוזל מדדה, מדובר באחד שלא יודע לעוף, הוא עדיין רק מדדה. עד 50 אמו הוא מדדה, יותר מ-50 אמו הוא כבר לא מדדה. אומרת הגמורה, אבל אם זה קרן זובי, זה אחרת, אם הוא לקח סיבוב. למה? כי כל גוזל שמדדה, כל זמן שהוא יכול להחזיר את הראש ולראות את הקן, אז הוא מתרחק ומדדה. ברגע שהוא מסתכל אחורה, הוא כבר לא רואה את הקן, הוא כבר לא מתרחק יותר. אמר רב חיים מרלין, אינוך יופו רע יוסי, אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. היופי של רע יוסי, היופי של עם ישראל, זה אינוך יופו עינייך יוינים. יש לכם עיניים כמו יונים. זאת אומרת, מסתכלים אחורה, לא רוצים להתרחק יותר מדי מהקן. אם עדיין יש אפשרות לחזור, אז ממשיכים להתרחק. אבל ברגע שרואים כבר שאין אפשרות לחזור, אז כבר לא מתרחקים. כך סיפר רב חיים מרלין. בכל אופן, אבל יש לנו באמת, אתה רואה את הדבר הזה, שגם את בדם בריסייך, בכוח, דם הבריס, בכוח המסירוס נפש של עם ישראל, שילחתי אסירייך מבוירים מים בוי. באמת הגאולה בו תבוא, בגלל הכוח של דם הבריס, בכל הכוח הזה של המסירוס נפש שיש לעם ישראל. האמת היא, יש, אפשר להעמיק בזה הרבה, כי בסופו של דבר, כשאתה רואה את כל העניין של דם הבריס, זה בעיקרון המקום של המסירוס נפש שהאדם מוכן לשעבד עצמו לקדוש ברוך הוא. זה המקום המרכזי, וזה לא כל כך בהצלחות בפעולות כמו ההגדרה העצמית. אני לא רוצה לדבר כבד מדי, אבל תתבוננו בזה. זה יותר ההגדרה העצמית של איפה אתה שם את עצמך. המדרגה הכי גדולה ביידישקייט זה מסירוס נפש, נכון? מסירוס נפש. מה זה מסירוס נפש? וסירוס נפש זה שהבשר שלי ניצלה על האש ויש את הריח של המנגל. וסירוס נפש זה שהבן אדם נח... זה מה שמסירוס נפש, שהאדם משפריץ. לא, מסירוס נפש בגדול זה המוכנות של אדם שהוא שם את החיים הנצחיים מעל החיים הזמניים. הוא שם את התפיסה שהתורה, האמת, הקדושה, הדברים האמיתיים הם יותר חשובים בעיניי יותר מהחיים שלי. יש וורט יפה מאוד של הפונוביז'רוב, הוא אומר רבי עקיבא, מוציאים אותו להריגה, את רבי עקיבא, בסוף ימיו, הוא כבר ב-120, הוא הולך להיפטר מהעולם, איך הוא הולך להיפטר מהעולם? שמסרקים את בשרו במסרקות של ברזל, תוך כדי שעושים את זה, עומדים שם התלמידים שלו, והוא אומר, הגיע הזמן קריא השמה, והוא קורא, שמה ישראל, השם הלכין, השם הלכות, ונעצר, שואלים אותו תלמיד, רבינו עד כאן, מה הכוונה עד כאן? פשט הפשוט, הוא אומר למה? כאילו, גם עכשיו אתה עומד אומר, שמה ישראל השם הלכין השם יכול, כאילו, מקבל לעצמך את המוות הזה בכזאת שלוות נפש, תתקומם, תעשה, תילחם, תעשה משהו. ואז אומר להם, כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא לידי והקיימנו. ועכשיו שבא לידי אני לא אעשה את זה. וככה יצאה נשמתו באחד. ככה גמור מספרת לנו על רב עקיבא. היה אומר הפועל מג'רום, מה זה והקיימנו? יש את המושג הזה של קיום שטורס. מה זה קיום שטורס? בינינו כתב שטר. שטר כסובה, שטר חוב, או כל שטר שהוא. עוד פעם, שטר אמיתי, לא כמו השטרות שאנחנו כותבים היום, שזה שטר שנקרא כסביות, זה בעצם מיל ועל פה, אלא שטר מיל ובשטר. זאת אומרת, שתי עדים, עדים אנחנו ראינו ביום פלוני, שראובן לבא משימון, $100, ובאנו על החתום, ואז חותמים שתי העדים. כן? היום נותנים הלוואה בפני העדים, ולוקח הלוואה, חותם. אבל בשטר אמיתי, שזה מיל ובשטר, וזה יש על זה שיבוד קרקויס, וכל הסוגיות האלה, זה בשטר שכן, הם שתי העדים חותמים. עכשיו, בשטר כזה, מי אומר שהשטר הזה הוא נח, הוא טוב? אולי הוא שטר מזויף, הרי אפשר גם לזייף שטרות. אז לזה יש לנו את הכלל שנקרא קיום שטורס. לקיים את השטר. איך מקיימים את השטר? באים לפני בייזדין, בייזדין משווה את החתימות לחתימות שיש לו במאגר, או שהוא שואל את העדים עצמם, אתם חתמתם ומאשרים שזאת החתימה שלהם, או שהעדים באים ומעידים שאנחנו מכירים את החתימות של אלה, וזה באמת החתימות שלהם, ואז בייזדין מוסיף קיום לשטר, ככה זה נקרא, כותבים, אנחנו, בייזדין בא לפנינו, שהעדים ואישרו, ואישרנו וקיימנו את חתימת ידם, והשטר הזה אמת. זאת אומרת, זה נקרא שטר, וזה הקיום של השטר. תאריכים, ממתי החוב חל? כן? ממתי יש פה חוב? ממה שכתוב בשטר עצמו, בחלק העליון של השטר. הקיום יכול להיות שנים אחר כך, זה לא משנה. אבל מה שחל, זה מה שמחייב, זה השטר למעלה. הקיום מקיים את השטר. אומר רב עקיבא, ואני כל החיים שלי, כל פעם, כשאמרתי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה עשיתי? כיוונתי. ריבונו של עולם, אני מוכן למסור נפש על קידוש השם בארבע מיסס בזן, כמו שהצטל קוטן כותב, כן? כל פעם, הוא אומר כל פעם, אם זה היה בשעת אכילה, כל מה שכתוב, הוא אומר כל כך הרבה פעמים במשך החיים, עשרות אלפי פעמים חשבתי, אני מוכן למסור נפש על קידוש השם. ועכשיו בוא ליודי ואקיימנו, אני הולך לעשות קיום שטורויס על הדבר הזה. אני הולך להוכיח שכל ההחלטות האלה היו החלטות נכונות, אני באמת התכוונתי לזה. בסופו של דבר מסירות נפש זה לא העניין של להיהרג. כן, הסיפור עם הבריסקר. פעם אחת תפסו איזה בריסקר, הרבי רצה להוציא אותו להורג, הוא אמר, תן לי רק את ההזדמנות לברך את הברוכה. אמר, איזה ברוכה, כן, טוב, אין בעיה, ניתן לך ברוכה. והוא נעמד, ברוך אתה השם, כן, אם אני חושב, גדשנו ומצווה זה מציבנו, לכאן יש את השם. ואז הרבי ניוון, הלך אחר, אמר, נו, הפסק, הפסק. אבל אותו בריסקר טועה, כן, בלונדס הוא טועה. אין שום עניין למות. יש את העניין של להיות מוכן למות. המוות לא קובע, אז זה שאני מבקר, נותן את הבחורה לחיים שלי, לחיים הנצחיים, להסתכלות האמיתית, לקדוש של האמונה, מעל אפילו הדבר הכי יקר שיש לאדם, שזה החיים, זאת ההחלטה הזאת. שאת ההחלטה הזאת אתה יכול לעשות כל יום. אתה יכול לעשות 50 פעם ביום. כל פעם שאתה אומר מלך אוילום, כתוב באריזל, לכוון שאני מוכן למסור נפש בסקיל לסרי וערג וחנק. בארבע מיסס בזדין, שכוללות בתוכם את כל המיטות שבעולם. וכל פעם שאדם חושב את זה, הוא בעצם מקיים את המיצה של מסירות נפש. רק מה? אתה צריך קיום שטורויס. אתה צריך להוכיח שאתה באמת התכוונת. אני מכיר הרבה אנשים שאוהבים להבטיח דברים. השאלה היא, מקיימים או לא, זה עוד סיפור. ומתי יבוא לידי והקיימנו? ואז אני אוכיח שכל החיים, כל יום, הייתי באמת, באמת מוכן למסור נפש. וזה, הכוח הזה של מסירות נפש, זה בעצם... מה שגם החשמונוי מגלים. אבל וזה בעצם גם כן, אם שמים לב טוב, זה העניין של הרצון של האדם, לא ההצלחה. זה לא שאלה אם האדם מת או חי, זה לא עניין של עשייה. יש לנו בפרשה האחרונה ישראל, נכון? ויעקב אבינו מגיע, נלחם עם איסוב, מלחמה אדירה קורית שם, והיא מלחמה שקורית בשתי רבדים שונים. מצד אחד יש פה איסוב שרוצה להרוג את יעקב, פשוט טכנית, לקחת את האיש הזה שקוראים לו יעקב ולהרוג אותו, דבר אחד. אבל מצד שני יש פה גם עניין של פגם פנימי. כתוב בשם רב שלמה קרלינר, בדיבור שלמה, כתוב בסיין, יש כמה וכמה מקומות שהרעיון הזה כתוב, אבל מבואר באריכות בלשם. בלילה הזה, בזמן הזה שבו נלחם ויבוסר יעקב לבדוי, היה פה מלחמה שהסורי של איסוב הסמחמם שלח ליעקב אבינו למוח וללב את כל התאוות שבעולם, את כל האירורים שבעולם, את כל הבלבולים, הספקות, הכפירות, כל הדברים האלה שבעולם, הוא מפגיז אותו. לילה שלם של הפגזה, ועיקר המלחמה הייתה מלחמה פנימית. הוא ניסה לגרור את יעקב אבינו למטה, גרירה פנימית, לקחת אותו מבפנים. הלשם ממש בעריכות, אבל לסוד הדברים אפשר לראות את זה גם בבסיים, גם ברב שלמה קרלינר, דיבור שלמה. תכלס, הוא אומר, הייתה מלחמה אדירה. המלחמה הייתה על ספקות, בלבולים, כפירות, אפיקורסויות, תאוות. כן, יש כמה? שבע סוגי, המרינאים כותב, שיש שבע סוגי מחשבות רעות. יסוד גדול של המרינאים, אומר, יש שבע קולות בעולם, שבע ספירות, ולכן יש חסד, זה אהבה, יש אהבה קדושה, אהבה נקייה, מדויקת, מכוונת, שהיא בפוקוס, ויש אהבה נפולה. כך זה נקרא בלושן הבעל שם טוב הקודש. אהבה נפולה. מה זה אהבה נפולה? אהבה שמתפתחת לכיוון לא נכון. היא כאילו תפסת משהו לא... אדם שאוהב שוקולד, לא באמת אוהב את השוקולד, זה פרשנות לא נכונה של מושג האהבה באדם. וככה בעצם אהבה נפולה, אותו דבר יש לך יראה. כן? גבורה, דין, צמצום, כן? אהבה זה התרחבות, גבורה זה צמצום. בצמצום דין זה גם גורם שיש נכון ולא נכון. ברגע שהגדרתי משהו כלא נכון, אני בעצם לא נותן לו קיום. נכון? אהבה, חסד, זה התרחבות. אני נותן לכולם, משפיע לכולם. אני מוכן להתרחב ולהכיל בתוכי את הכל. עכשיו, האהבה הזאת, ההתרחבות הזאת, יכולה גם להיות בצורה לא מדויקת, ואז היא מתפספסת, ואז נהיית אהבה נפולה, וכל מיני תאוות ואהבות לא נכונות. אבל לעומת זאת, בצד השני, יש לך את הגבורה. גבורה זה דין, צמצום, מדויק, שכר ועונש, כל דבר לפי מה שמגיע לו, ואז יש מצב שגם אני לא מוכן להכיר במישהו אחר. פה מגיע כעס, פה מגיע רציחה, במקרים הקיצוניים כמובן, ופה מגיע כל הדבר הזה שאני לא מוכן לתת קיום למישהו אחר. מלבין פולים לחווי רואי. זה כמו רציחה, כי אני לא מוכן לתת לו קיום, אני לא מוכן לתת לו מקום. המהר"ל מסביר את זה בחידושי הגודס. כבוד של בן אדם זה הנשמה שלו, זה הרוח, נפש, נפש נקראת כובד. למה אני זמר לו כובד ולא ידוים? מה הכוונה? הנפש תזמר לקדוש ברוך הוא. וכשאני לא נותן לבן אדם כבוד, אני לוקח ממנו את הנפש שלו. אני לא מוכן לתת לו מקום בעולם, אני לא מוכן לתת לו קיום. וזה מגיע מיראה נפולה. יראה נפולה גם מובילה, המרינאים דווקא כותב את זה בשם הבעל שם טוב, פרשס מיקייץ, כותב דבר נפלא. הוא כותב שכשאדם נמצא במקום, והוא הולך לעבור עבירה, אז הרבה פעמים יש, אתה יודע, אני מניח שלכם לא, אבל אני, כשרציתי לעבור עבירה, יש לפעמים את התחושה הזאת של, כאילו מישהו מסתכל עליך, בטוח, כאילו, אין פה מצלמות או משהו, אתה יודע, יש לך את התנועה הזאת שאתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך. אומר הבעל שם טוב הקודש, שכשאתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך, זה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, רק מה? את היראת שמיים הזאת, את היראת חטא הזאת, את היראה זורוינמוס הזאת, הוא מלביש דרך יראה נפולה. יראה סתם, יראת בשר ודם. כן, הגמרא בברוכס, נכון? רבי יוחנן מזכאי אמר לתלמידים שלו, שיהיה מורא שמיים עליכם כמו יראה בשר ודם, ולוואי. תדעו שעוד אמוי מרווי רואו, אומר שלא איראני עודם. אומר שלא איראני עודם מגלה הבעל שם טוב, זה לא שאתה מפחד מאנשים. באמת מי שמדבר איתך עכשיו זה הקדוש ברוך הוא. הוא משדר לך את הנקודה הזאת, אני מסתכל עליך. אתה מרגיש את זה, אבל אתה מפרש את זה לא נכון. בטח מישהו מסתכל עליי. זה תחושה בגב כזה, אתה מרגיש עיניים בגב, אתה נראה מה מתכוון? אתה מרגיש כאילו מישהו מסתכל ואתה, לא, אין פה אף אחד. כן, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אומר המרינאים, יש לו אמונה בצדיקים, ויש לו דעס, כך הוא מביא בשם הבא שם הקודש. הוא אומר שכשיש לו אמונה ודעס, אז הוא קולט שזה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. וכשהוא קולט שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז הוא באמת יכול להגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה של יירה, יירה סורוי ממוס, שיירה איזיס, יירה מתוקה. אבל זה על ידי לזהות את הפרט הזה. אבל הנה, יעקב אבינו נמצא, ושולחים לו משמיים, שולחים לו, הסמחמם שולח לו את כל סוגי אהבות נפולות, יראות נפולות, התפארויות נפולות. כן, דווקא זה פרי אורץ, מעריך מאוד, שעיקר העבודה של הבן אדם זה הטיפרס. שם, כי שם יש שילוב של כל הדברים, האדם צריך להתרחב בשביל להכיל בתוכו גם חסד, גם גבורו. אדם קטן, לא מסוגל, הוא, אם הוא כועס עכשיו, הוא לא רואה כלום. אם הוא עכשיו שמח, הוא לא רואה כלום. האדם גדול יכול להכיל בתוכו, הוא גם כועס וגם שמח. הוא גם אוהב וגם שונא. הוא גם כועס וגם רגוע. הוא יכול להכיל דברים סותרים. ועיקר העבודה של בן אדם זה דווקא בנקודה הזאת של התפארת. יש תפארת נפולת. תפארת זה התנשאות. האדם מרגיש גדול עם זה. ואז להרגיש גדול, זה יכול להיות חיובי, יכול להיות שני. ואותו דבר הזה גם יורד לפי סדר הספירות על התענוגים נכונים, תאוות ניצוח מול ניצחון אמיתי. הוד והתבטלות מול התבטלות לא במקום. מי שחי פה בעולם יודע את זה, כן? יש לפעמים שאתה נכנס לניצוח נכון וניצוח לא נכון, יש לפעמים שאתה נכנס להוד, שזה בעצם הודעה, אני מודה לך. אני מודה, מודה על האמת, כאילו אני מתבטל, אני מבטל את דעתי. ומבטל את דעתי יכול גם להיות בשתי צורות. יכול להיות בצורה נכונה, שאני מבטל את דעתי לדבר אמיתי כשאני מכיר בטעות שלי, ויש לפעמים שאני הוד, מתבטל ומודה על דברים, לא מצד הנכון. ואותו דבר גם היסוד, התענוג, גם יש מקומות נכונים, מקומות לא נכונים. בכל אופן, יעקב אבינו מתמודד לילה שלם עם מלחמה אדירה, שמצידם, מצד הסיטרי אחרי והתומה, שולחים לו את כל הכפירות וכל המחשבות והבלבולים שבעולם. איך הוא מתמודד? והיבוסר יעקב לבדוי, אומר רב שלמה קרלינר, אין לוי מלבדוי. הוא מחבר כל דבר לקדוש ברוך הוא. הוא זוכר שכל אהבה זה אהבה אלוהי. כל יראה זה יראה אלוהי. זה השורש של חסידס, זה העבודה של חסידס. למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בעולם, לחיות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט בעולם. ואת זה הוא עושה לילה שלם. הוא מצליח לשמור על הפנים שלו, נקי וטהור לגמרי. בחוץ, תוך כדי שהוא כולו מרוכז להיות מחובר לשורש, הוא מפספס את מה שמכונה חיצוי ניוסנאי. מה קורה? איסו מצליח לתת לו מכה. בתיקה כפי ערך יעקוי ואובקוי אימוי, הוא מצליח לתת לו מכה ברגל, וחיצוני, זמני, לא אמיתי, זה לא בפנים. כי התכלס שהוא מגיע לשכם, הוא מיד יוצא כבר מבריא. שולם בגופוי, שולם בממוינוי, שולם בתירוסוי. אבל לזמן מסוים הוא מצליח לפגום לו בחיצוניות של הנאי, בחיצוניות של הפגם הזה. ואת זה אנחנו סוחבים איתנו עד היום. האיש השלם רוכב על האיש החיגר, הגמור בעביד הזורה, זה בגלל הצולע על ירחו, האיש השלם פשוט רוכב עליו, איסוב רוכב עלינו, היצר הרס רוכב עלינו, הכל רוכב עלינו, במקום הזה של הפגם החיצוני שיש בנו. יהודים הם קדושים, יהודים הם תיאורים, ויעקב אבינו הצליח להביא בעולם מצב שהפנימיוס נקייה לגמרי. אין שום דבר בפנימיוס, הפנימיוס ישראל קדושים הם. ישראל קדושים. וזה מציאות של ישראל קדושים. בצדק, חיבר ספר שלם על זה. ישראל קדושים. ככה זה נקרא. ספר שלם להוכיח שעם ישראל קדושים בעצם ואין שום פגם בהם. זה בפנימיוס. בחיצוניוס, הנאי יכול להיות לפעמים פגם. זמני. אבל בעצם כל עם ישראל הם קדושים. נכון? גם איסוב נולד קודוש. היה לו אבא יצחוק עם הריבקו. איך אפשר להיוולד לא קדוש מהורים כאלה, נכון? אבל הוא נולד קודוש, בדיוק כמו יעקב. אבל הנקודה היא שבן אדם גם צריך לעבוד על עצמו. בן אדם צריך גם להשקיע. והמקום הזה שבו האדם לא משקיע ואומר נולדתי קדוש, אז נגמר הסיפור, אז כמובן. זה המקום של הנפילה של איסוב. המקום הזה של חוסר עבודה, נולדתי על ההר, גיבור נוח ברג, אני כבר נקי, אני טהור, אני לא צריך להשקיע, אני בסדר, כל מה שאני אעשה, הכל יהיה תמיד בסדר. זה המקום שבו איסוב נופל. אבל גם שם יש עדיין מקום של עבודה. שאני צריך להשקיע, אני צריך לעשות, והכל. אבל בגדול קורה באותו לילה מלחמה אדירה. מלחמה אדירה. במלחמה הזאת, אחרי המלחמה הזאת, יעקב מתחלף לו השם. עד היום הוא היה יעקב, מהיום הוא נהיה ישראל. למה ישראל? כי סוריסו עם אלוהים ועם אנושים ותוכל נלחמת עם מלאכים, אלוהים, כן? זה לא שם קדוש. אלוהים מלאכים ועם אנשים, עם איסו ולובם ותוכל וניצחת. רגע, אז איך היה צריכים לקרוא לו? מחלה, ותוכל. מה זה בתוכל? שהוא ניצח. אם השם הוא על שם הניצחון, היו צריכים לקרוא לה מחלה. מה זה בתוכל? מה זה עם כיסו ריסו עם אלוהים ועם אנושים? למה הוא נקרא ישראל? מה זה שרית? הסתררת, ניסית להתגבר. כן? שר מעל מישהו. שררה זה להיות מעל מישהו. כי שרית, ניסית להסתרר, ניסית להתגבר. הצלחת? מה זה משנה? לא קוראים לו מחלה, קוראים לו ישראל. זה לא על שם ההצלחות. לא דיברנו על הצלחות. מי מעניין אותו הצלחות? ניסית, עשית מאמץ. זאת השאלה. ישראל, עם ישראל, נקראים עד היום ישראל כי הם מנסים להתגבר. הם מנסים להתחזק. הם מנסים לעשות את מה שנכון. שים לב, יש משהו מאוד מעניין. דווקא פרשס ויירו מאוד בולטת בדבר הזה. פרשס ויירו, יש לנו כמה סיפורים על אברום אבינו וכמה סיפורים על אברום אבינו. אז מה הסיפור הראשון? חסד. אברום אבינו, כולנו יודעים, אברום זה מידת החסד, טיטיין, אמס ליעקב. חסד לאברום. אברום אבינו זה מידת החסד. יפה. במה הוא מידת החסד? איפה אנחנו רואים בתורה שהוא עשה חסד? פעם אחת רואים בתורה שהוא עשה חסד. איפה? שהוא נערה שלוש ערבים, והוא היה ביום השלישי למילוסו, היא כולו פצוע. באמת, לא יכול, ממש פצוע. עם תחבושות והכל. והוא רץ לקראתם, כחוים היום. הוא רץ לקראתם מפתח האוהל, משתחווה להם, בואו, תאכלו. נותן, שוחט להם שלוש עגלים, לתת להם פר בן בוקו רך וטויב. והייתן אל הנער, מביא להם חמה, חלב, עובד, רץ, והוא מדלם, משרת אותם. נפלא ביותר, וואו, באמת סיפור מקסים של חסד. רק תזכיר לדבר אחד, מה היה שלושת הערבים האלה? שלושה מלאכים, הם אכלו בכלל? הם לא אכלו. עשו הצגה, כאילו שהם אוכלים, שרפו את האוכל, נכון? זה נקרא, אתה יודע איך קוראים לזה בעברית? פול גז בניוטרל. ומי שנוסע רק עם אוטומט, יש כזה דבר ברכבים ש... כן, ניוטרל, ולפעמים אתה נמצא בהילוך כזה שאתה לוחץ, שורף המון דלק, אבל לא עושה כלום. אתה נשאר עומד במקום. יש אנשים כאלה שכל החיים שלהם זה פול גז בניוטרל. הם משקיעים המון מה... מה?
פייק חסד.
פייק חסד, בדיוק. אברום אבינו רץ. ביום שלישי למילוסוי. כולו פצוע עם התחבושות. מוציא המון כסף. שלוש עגלים. רץ, 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 רץ. ומה קורה? כלום! דבר לעצמך שאתה היית עובד בשביל מישהו, היה לך מסורף את זה. עושה לך הצגה כאילו שהוא נהנה מזה. זה חסד! אבל מה שמשנה זה דבר אחד. מה שאתה ניסית, מה זה משנה מזה הצליח או לא? מה זה קשור אליך הצלחות? העיקר זה המלחמה, העיקר זה העניין שלך, מה אתה עושה, איך אתה מתמודד? מה, איפה הרצונות שלך נמצאים? זה מה שקובע. תמשיך הלאה את הפרשה, מה קורה? אחר כך יש את הסיפור של סדום. נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את סדום, המוירו עד מצבוים ולושה, חמש ערים. אברהם אבינו נעמד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מתפלל, מתחנן, מבקש, 50, 45, 40, 30, 20, 10. הוא מסכן את החיים שלו בזה, נכון? אל יחר לאדוני ואבקש, ואח הפעם, ועד אברו אח הפעם. אל יחר, אל יחר זה אומר שיש סיבה לכעוס. זאת אומרת, הוא נודניק. הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומנדנד. עוד פעם, מהצד הזה, מהצד הזה. נודניק. הוא מסכן את החיים שלו. נו, הוא מצליח? מה התוצאה? סדום נהפכה או לא נהפכה? נהפכה לגמרי, לא נשאר כלום. לא התניצל, המלאכים הגיעו כבר לפניכם בשביל להציל אותו. צוהר לא נחרבה בגלל התפילה שלו, לא בגללו בכלל. עוד פעם, פול גז וניוטרל. משקיע מאמץ אדיר, ולא עושה עם זה כלום, לא מצליח. והשיא של הפר... מה זה? איפה? אז יהיה זה... טוב, לדוי רויס. אבל יפה, אתה מגיע לבן אדם ואומר, אתה השקעת עכשיו מאמץ אדיר, באת, בנית ישיבה שלמה, עשית הכל, הכל קרס, לא נשאר זכר. אחד, שמע, אבל לדוירס עוד 800 שנה, כשיבואו פה קבוצה, כן, זה בדיוק זה. זאת אומרת, תכלס, אין פה שום דבר בעשייה בפה. מה שאנחנו מגדירים היום, כעשייה, כהצלחה, כל מערכת המושגים, אפס. תמשיך הלאה, הסיפור המרכזי, שבעצם עם ישראל אוכל ממנו עד היום. נכון, איך אומרים זה? והקידס יצחוק היום לזרוי ברחמים תזכור. כל היום הקידס יצחוק. שויפרס, מה זה שויפרס? השופר של אר סיני מגיע בזכות מה? בזכות הקידס יצחק. השופר של תקע בשויפר גודל חירוסינו ואוי ביום ההוא יתוקע בשויפר גודל בזכות מה? הקידס יצחוק. מאכלת שאוכלים מפירותיה עד עולם. כל יום, כמו שקובע שבור מבין אסרחה, מובלס, אסר צורים חבלעים אפשולים, כן, ניח בשורך המחוס, כס, חומי עולינו, ודובך, גודל. כל פעם שמזכירים ושוחת על ירח המזבח צופוינו, מזכירים, הקידס יצחוק. עם ישראל חי מהקידס יצחוק. כאילו בלי הקידס יצחוק אין לנו כלום. הקידס, מה היה בקידס יצחוק? בוא תזכיר לי. עובדות, עובדות בשטח. אברהם אבינו שחט כבש. אתה יודע כמה אנשים שחטו כבשים במשך החיים שלהם בתור קורבן? וזאת כבש שאפילו לא הביא מהבית, אתה מבין? מצא אותו בהפקר, אחוז בסבך, לקח אותו. מה הסיפור פה בדיוק? על מה אתה מדבר? לא, הוא רצה. רצה. מה זה השריטה הזאת לעשות? כל היהדות זה עניין הרצון. מה אתה רוצה? איפה הרצון שלך נמצא? עוד פעם, לא מדובר פה על רצון, וואלה, אני יושב רגל לרגל, אני ממש רוצה. מדובר פה על רצון לרוץ עם תחבושות של ברית, כן? מדובר פה על רצון לעשות מה שאני יכול. להגיע ולעבור נערות, להגיע, אבל העיקר זה הרצון. הצלחת? לא הצלחת? את מי זה מעניין? בואו תשמעו, יש גמורה מופלאה באבי לזורה. הגמורה מספרת שם ככה, בדף בי סמד א', כל הגויים נקבצו יחדו ויוספו לאומים, מבוכם יגיד זויס ורישוי נויס ישמיונו, יתנו עדיהם ויצדוקו וישמעו ויאמרו אמס. אומרת הגמורה, מה הסיפור פה? אומר לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה בחיקו, ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מיד כולם באים, ברור, יש חלוקה של צ'קים, למה שלא יבוא? כולם באים, יאללה, ראים לקבל שכר. הגויים, כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, פרה פרה, אחד, 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 לפי התור נכנסים, ואז הראשונים נכנסים מי? רומי. אתה יסומר, מה הם הכי חשובים בעולם? רומא נכנסים, מלכות אדום, אמריקה, גרמניה, זה כל אלה ביחד, זה קבוצות שונות של רומי אדום, והם נכנסים ראשונים. טוב, נכנסים פנימה, מה הם אומרים? אנחנו הרבה שווקים עשינו, הרבה מרחצאות הקמנו, הרבה שווקים, מרחצאות וגשרים, גשרים עשינו. הכל היה בשביל עם ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שייטים שבאו אילון. אתם לא עשיתם בשביל ישראל, אתם עשיתם בשביל עצמכם, לצורך עצמכם עשיתם שווקים, להושיב בהם זונות, קשרים בשביל ליטול מכס, מרחצאות, לעדן את עצמכם, להתפנק, זה בשביל מה עשיתם, אתם באים מספרים, עשיתם בשביל עם ישראל, שיעסקו אותו, אומר הבריסקרוב, סליחה, למה אומר שויטים שבו אילום? שגיד שקרנים, הם עשו את זה בשביל עם ישראל, שיעסקו בתורה, נכון? הם עשו את השווקים האלה, בשביל מה? אומר לא, אותו יום התברר האמת. שכל מה שהם עשו בעולם היה באמת בשביל ישראל שיעסקו בתורה. כל מה שהם בנו רכבת טרנס-סיבירית היה בשביל שהבחורים של מיר יצליחו להגיע לשנחאי. התברר שכל מה שהם הקימו קווי תעופה ודברים כאלה היה בשביל שבחורי ישיבה יוכלו לבוא ללמוד. אז הרי התברר האמת של הפנימית של הדברים. אז הם אמרו, עשינו הכל בשביל ישראל שיעסקו בתורה, מגיע לנו שכר. מה אומר להם הקדש ברוך הוא? אתם לא שקרנים. זה האמת, עשיתם את זה בשביל ישראל. אבל שויטים שבאוילום, טיפשים, למה חשבתם על דברים אחרים? למה רציתם דברים אחרים? טוב, מה קורה? אחר כך נכנסים פרס, הפרסים. מה הם טוענים? הרבה מלחמות עשינו. ניסינו לעשות צטט אטום, גבו לנו את המסמכים, אבל בכל זאת השתדלנו, רצינו, נעשינו ככה, נעשינו ככה, הרבה מלחמות עשינו. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אותו דבר, שויטים שבאוילם, לצורך עצמכם עשיתם. ככה ממשיכים ונכנסים כל האומות לפני הקדוש ברוך הוא, עד שבסוף הם כולם יוצאים בפחי נפש, ואז הם באים עם טענה חדשה. תנו לנו מראש ונעשינו. למה לא נתת לנו את התורה מראש? אם היית מציע לנו לקבל את התורה, כמו עם ישראל, גם אנחנו היינו לקבל את התורה. אמרו לנו, יש בכם הפירוש. הצעתי לכם, הופיע מהר פורון ואוסו מירי ובויס קוידש. יש אפילו שיר של יום תברליך ואברהם פריד על זה, כן? שטס המלאך במעוף זריז, הוא הגיע. והצעתי לכם. לא רציתם. מה עכשיו אתם באים בטענות? אבל בכל זאת אומרת הגימור, אין הקדוש ברוך הוא בו בטרוניה עם בריאו איסו, מבקשים בכל זאת, אין בעיה, יש לי מצווה קלה, יש לי וסוכה שמה, תבנו לעצמכם סוכה ותקיימו אותה. מה קורה אז? הם עולים, כל אחד עושה סוכה בראש כגור, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, חם להם, וכל אחד יוצא, בועט בסוכתו ויוצא, ומכריזים, ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. יאללה, תעזוב אותי מכל האזיקים האלה, זורקים מעליהם את המצוות, בועטים ונגמר הסיפור. אומרת הגמור, לא פייר, אמרת שאין הקדוש ברוך הוא בו בטרוניה עם בריאויס, אבל למה הוא מוציא חמה מן ארתיקה? אומרת הגמור, לא, גם לעם ישראל קורה דברים כאלה, לפעמים תקוף הסתמוז, הקיץ נמשך, ונהיה חם מאוד, היה קל לפני כמה שנים בירושלים, היה ממש נוראי בקטע הזה, שהיה ממש רותח, חם מאוד, ואי אפשר לשבת בסוכה בזמן כזה. אומרת הגמור, רגע, אם ככה הם פטורים לשבת בסוכה, מצטער, מצטער פה אתם מן הסוכה. אומרת הגמור, נכון, גם עם ישראל במצב כזה לא יושבים בסוכה, אבל באות אלוהי מבעתה, הם לא בועטים. הם לא בועטים. ואותו יום יש שחוק נפלא לפני הקדוש ברוך הוא, יושב בשמיים משחוק. רגע, שימו לב, דבר נפלא כתוב פה. שלאוסיף לובוי הולכים להסביר למה עם ישראל מקבלים שכר, ולמה הגויים לא מקבלים שכר, זה לא יהיה כי עם ישראל הניחו תפילין, ושמרו שבס, ולמדו תוירה, וישבו בסוכה. זה כי הם לא ישבו בסוכה, אבל כאב להם. גם היהודי וגם הגוי, שתיהם לא ישבו בסוכה. הם לא ישבו בסוכה. אבל הוא כאב והוא בעט. זה הכל. לרוסיד לא הולך לי אחר דבר מאוד מעניין. איך מרגיש יהודי? שבאמת, רצה לשבת בסוכה. הוא הלך ובנה את הדפנות, והביא את הסחך, וקשר, ועשה, וקישט, והתכונן, ולמה אתה לוחס, ואם הוא ברסלב הרז, ויצא לשדה וצעק, אם אין לי טעם סוכה יום שלם. ועשה את כל המאמצים שבעולם, בשביל להיות בסוכה. ואז מגיע הלילה הראשון, הוא חוזר מבית כנסת, נכנס לסוכה, ורוצה לברך על הכוס, ולזכות להגיד לישב הסוכו. מתחיל גשם. השמש רותחת. אתה יודע מה התחושה שלו? שהוא לא יכול עכשיו לברך? כעבד שבא לימזוי קויס לרבוי ושפך לו קיטון על פניו. הוא מרגיש את התזה של המים על הפנים. מה אתה רוצה ממני? הוא נכנס לבית, כולו שבור, כולו מרוסק. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? איזה יופי. כואב לך. לאוסיד לובוי, כל מה שהתברר שעם ישראל יותר מהגויים זה רק בגלל הנקודה הזאת. לא בגלל ההצלחות שלנו, בגלל הכישלונות שלנו, בגלל ההתרסקויות שלנו, בגלל הנפילות שלנו, ואיך הרגשנו אז. יש שיטה, אידיאליזציה של כישלון, אתה מכיר את השיטה הזאת? 2018 לא צריך לשמור עיניים, וזמן תפילה בכלל כבר לא אקטואלי מתחילת האלף השישי, וכל מיני תירוצים. זה אידיאליזציה של כישלון. זה מרד, זה לבעוט. לעומת זאת, אני יודע שנפלתי, כן, אין לי ספק בזה, אני יודע בדיוק מה המצב שלי, וזה כואב לי, זה כואב לי. הכאב הזה הוא מברר את שורש פנימיות נשמת ישראל. זה המקום האמיתי. הדברים האלה כתובים באמת בספר חסידס, בכמויות ממש. קיצר, רב נוס מליקותי הלוחס, יש אבוידס ישראל, יש מויר עיניים. קיצור, הדברים האלה ממש, אפשר להביא עשרות מקורות לעניין הזה. אם אתם רוצים, לא שמאוד מעניין, יש חופץ חיים. החופץ חיים כותב את הרעיון הזה, בצורה קצת אחרת, בחלק בייס של שמיר הסלושוין, על פרש השלח. יש שם על פרשיות השבוע, מי שמכיר חלק בייס של שמיר הסלושוין, פרש השלח, זה פרק יוטס. הוא כותב שם שהמרגלים באים ואומרים, לעם ישראל, הם באים ואומרים, תשמעו, אתם שקוצים, אין לכם סיכוי. אתם עושים אביירס, איך תזכו לארץ ישראל? ארץ ישראל זה מלכוס אל יוינו, זה דרגות גבוהות, שלזכות בארץ ישראל צריך להיות צדיק. הנה תראו, אלה שגרים שם הענקים, הם לא עומדים בקדושה של ארץ ישראל, הם מתים. וחוץ מזה, בשביל לגרש כאלה ענקים גדולים, צריך זכויות נפלאות, ואתם רשועים. אתם אכלתם בשר תאווה, וניסיתם לקדוש ברוך הוא בעשר ניסיונות, אתם לא ראויים. איך אתם יכולים בכלל לעבור לארץ ישראל? מה עונים יהושע וקולב? אם חופץ בנו השם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, ואלוהי נעלה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אומר רק מה, אנחנו רשועים? נו, וחיזו בלבד, עושה לנו בן אמרון. ולא קרה לנו את הים, ומה היינו לפני קריאת ים סוף? לא רשועים. הרי ועובר ביום צורו, עברנו שם עם עבודת הלילים, אז מה? בכל זאת הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים. למה? אך בהשם אל תמרוידו. כי כל זמן שהאדם לא מורד בקדוש ברוך הוא לעקור מצווי סוף בכוונה, יכול לצפות לכל טוב. זאת אומרת, כל זמן שאתה לא מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה לא הבוס? אתה לא הבוס, אתה לא תגיד לי מה לעשות. זה מרידה. פה האדם נופל. אידיאליזציה של הכישלון, תשמע, התורה, החכמים, הקדוש ברוך הוא, הם לא בלבטים עליי, אני עצמאי. זה המרידה, זה הכישלון. אבל אדם יכול לעבור על כל העבירות, על כל העבירות שבעולם, כל זמן שהוא לא מתכוון לעקור בכוונה, מתוך תחושת מרד, הוא יכול לקוות לכל טוב. זה ציטוט, תבדקו אותי, מלשון החופץ חיים. יכול לקוות לכל טוב. כי מה העיקר? העיקר זה איך אתה מרגיש עם זה. דרך כלל, זה נושא שהוא קצת... הוא עמוק, כן, אני יודע שהוא עמוק, אבל תתבוננו בזה, בעצם מה קורה? תארו לעצמכם, יהודי שבס, וואו, הוא כולו מתרגש משבס קוידש, מילן שישי כבר מתחיל לאכול צ'ונט בשביל להתכונן לשבס קוידש, ואז מגיע הערב שבת, והוא הולך וקונה פיצוחים, וקונה, הם להענג את השבת, ברוך השם, צדיק. עכשיו, יכול להיות, לא יודע, אולי הוא באמת פשוט אוהב את עצמו על חשבון השבת, כן, אני לא יודע אם הוא באמת אוהב את השבת. אז יש מקום לדון בזה. איך הקדוש ברוך הוא מנסה בן אדם כזה? הוא קם באמצע הלילה, והוא שכח ששבת, ובטעות הוא קיבל תרוב השירותים. איך הבן אדם הזה מרגיש עכשיו? אם הוא מרגיש, וואי, חבל, אוף. זאת אומרת שהוא באמת אוהב את השבס. ואז כל הפיצוחים והצ'ונד וכל ההכנות באמת מגיע למקום שהוא אוהב את השבס. אבל אם זה יאללה, עזוב אותי. אז אל תספר לי סיפורים על שבס. אנחנו נבדקים המון המון פעמים בנקודות הכאב שלנו. אנשים נופלים. אנחנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם במערכת של נפילות, בפרט עקבס הדמשיכה. זה מערכת שאתה הולך ליפול. קושרים בן אדם בידיים וברגליים ואומרים לו רוץ. מה יקרה? הוא ירוב, ייפול על הפנים, ירסק את האף. איך הוא ירגיש אז? זאת כל השאלה. זה המצב, דברים שכתובים פורש בספר חסידס. זה המצב שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעקבס הדמשיכה. לברר את שורש הרצון הפנימי של האדם. איפה אתה נמצא? אתה יודע אבל מה קורה, מה הגמור בעביד הזור ממשיכה ואומרת? הגמור ממשיכה ואומרת, מה יקרה באותו יום? יהיה צחוק גדול בעולם. יהיה צחוק. מה זה צחוק? הקדמוינים, אריסטו ואלה שדנו על הבריאה ומה שיש בה, דנו בשעתו מה זה הומור ומה זה צחוק, מאיפה זה מגיע. אז הם טענו, וזה מאוד הגיוני גם כן, שכשיש משהו שאתה מצפה שזה ימשיך בקו ישר ופתאום זה עושה כזה סיבוב, אז אנשים צוחקים. אתה רואה מישהו הולך, פתאום הוא מתחיל לעוף, אז אנשים צוחקים. אדם הולך, פתאום הוא מחליק. זאת אומרת, כל איזה שינוי שאתה, כאילו, כבר בוא נשים לב גם, תנתח בדיחה טובה, ואתה תראה שבדיחה טובה בנויה על זה שאתה מביא בן אדם לחשוב שכשאתה מדבר על משהו מסוים זה כיוון מסוים, והוא כבר, אתה יודע, מתחיל כבר להשלים בראש שלו את הכיוון, ופתאום זה עושה כזה סיבוב, הוא קולט משהו מצחיק. זה גורם לצחוק. בואו לא ניכנס לזה יותר מדי. הולך להיות אותו דבר לא עושית לעבורי. חיים שלמים, אנושות שלמה חיה בתפיסה של עשיתי, עשית, עשינו, לא עשינו, עשיתו, הכל סביב עשייה. יום אחד התברר שאת אף אחד לא מעניין העשייה שלך בכלל. השאלה איך הרגשת? השאלה איך החיבור שלך היה? איך הלב שלך הרגיש? כמה כאב לך כשנפלת? איך הרגשת כשנכשלת? בעטת או כאבת? זאת כל השאלה. כי לאוסיד לובי, זה גמור מפורשת, לאוסיד לובי, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לתת שכר, זה לא יהיה בגלל מה שעשינו, זה יהיה בגלל איך הרגשנו כשנפלנו. זה הכל. בואו תשמעו, בואו תיפה, שמעתי מחבר. יש מאמר נפלא של הרב פינקוס, זה איך הצדיק לברוכה, זה נמצא בספר שלו על שבס, נפש שמשן על שבס. הוא מדבר שם על סוגיה שיש בפרשת השבוע האחרון, סוגיה מאוד עמוקה, שנקראת המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. זה סוגיה בקבולה, כן? שהארי הקודש והארי זל מדברים בהרחבה גדולה מאוד על כל העניין הזה. והם אומרים, הם בעצם מסבירים שיש פה בעצם שבע, זה בעצם הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, הוא ברא עולמות אחרים והם נחרבו ואז הגיע העולם שלנו. וזה בעצם, מה פירוש עולמות? זה סוגים של שפע. אז היה את המלך הראשון שוימלוך ואז ויומוס. הוא מת, כי היה יותר מדי אור והכלים לא יכלו להחזיק את הריבוי אור הזה, אז הכלים נשברו. ואז מגיע המלך שני, מולך ויימלך ויומוס, ויימלך ויומוס, ויימלך ויומוס, ויימלך ויומוס, עד המלך השמיני שקוראים לו הדר, שהוא מלך ולא מת. כך כתוב בתרא בסוף פרשת וישלח. והמלך השמיני הדר זה בעצם העולם שלנו, העולם הזה שבסופו של דבר הדר יגיע לתיקון שלו. את אותו סיפור של המלכים שמלכו בארץ אדום נמצא גם בדברי היומים. דברי היומים, עזרא הסופר כותב גם כן את הסיפור הזה, זה הרי חזרה על כל הדברים שכתובים בתורה או בצורה כזאת או אחרת, ושם זה גם כתוב. שם במלך השמיני כתוב וימלוך הדר ושם אשתו עם מיטבל בסמטרי בסמי זהו ושם אירוי פאו, כן כל הפרטים, וימת הדר, הדר גם מת. שואל הזוהר הקודש, רגע, טוב, במציאות כנראה שהמלך הזה שהדר כשנכתבה התורה הוא עוד לא מת, וכשדברי היום עם עזרא הסופר כתב את זה הוא כבר עבר עוד 800 שנה אז הוא מת. אבל הזוהר הקדוש בא ואומר, הרי הדברים האלה מרמזים על כל תיקון העולמות. אז מה הוויכוח פה במוישה רבינו לעזרא הסופר? האם הדר מת או הדר לא מת? אומר הזוהר הקדוש בלשון הזה, מוישה יודע בדוף כדליבה, עזרא לא יודע בדוף כדליבה. עזרא הסופר רואה את הדר, והוא רואה שהדר נראה לו כמו מת. הוא מעולף לגמרי, נראה כמו מת, חסר הכרה. הוא לא יודע לבדוק בדופק הלב, אז הוא אומר, הנה, הדר מת. מוישה יודע בדוף כדליבה, מוישה יודע לזהות בדופק הלב שלא, עדיין יש פה חיים, הדר עדיין חי. המשמעות של זה מאוד מאוד עמוקה, כי השאלה שיש פה סוג של ויכוח בין עזרא למוישה רבינו, זה האם יש תיקון, האם יש תקווה לעולם, האם בסוף כל הסופים, האם בסוף כל הדברים הולכת להיות ישועה? הולך להיות משהו טוב, או שאין שום סיכוי, הכל כלום, הכל שום דבר, הכל הולך לכיוון של לקרוס, הכל יקרוס, אין באמת תקווה. עזוב, אם אתה רואה אור, זה כאן, בקצה המנהרה זה כנראה רכבת שמגיעה. אין לך מה לקוות כי אין שום תקווה. אם אתה אומר ויומוס הדר, זה אומר שגם המלך השמיני, גם התיקון, גם שם החדש, גם העולם הזה שיש בו, אין, בסוף זה ימות, אין סיכוי בכלל. מוישה רבינו יודע בדוף כדליבה, הוא יודע נכון, זה ייראה המצב כביכול אין שום סיכוי בעולם, ייראה המצב שהוא אבוד לחלוטין, אין תקווה, יש ייאוש נוראי בעולם, נכנסים לשער החמישים של התומה, וזה נראה שזה מת לגמרי. אבל מוישה יודע בדוף כדליבה, מוישה יודע לזהות בדופק הלב שיש שם עדיין פעימה, יש שם עדיין חיים, הדר לא מת, הוא עוד יקום לתחייה. יש תקווה, יש למה לקוות, יש למה לצפות. זה סוגיה בזויר, אבל זה מה שכתוב שם. והרב פינקוס, זיכרונו לברכה, ומסביר שמה זה ההדר הזה שסביבו הדיון, אם הוא חי או מת, אומר הדר זה מלשון יופי, היופי של עם ישראל. מה זה היופי של עם ישראל? השמחה. אומר, מגיע מצב שאנשים היום תדבר איתם, תגיד יהדות ושמחה, כאילו, מה הקשר ביניהם בכלל? למה יהדות אמורה להיות שמחה? כאילו, מה פיום שאני אקשר בכלל בין יהדות לשמחה? האמת היא שהיהדות זה הדבר הכי שמח בעולם. אומרת, כך דוגמה יפהפייה. אומר, שפות בעולם. שפה בדרך כלל מביאה תרבות, נכון? הצורפתים מדברים המון על אוכל. אפילו עד היום באנגליה, כשרוצים לדבר על אוכל טוב, אז קוראים את השם שלו בצורפתית. למה? כי הצורפתים מבינים באוכל. אותו דבר לאמריקאים, יש המון מילים על כסף. יש לאסקימוסים, יש המון מילים באינואיטית, בשפה שלהם, יש להם המון מילים על שלג. יש איזה 8 או 9 סוגים של שלג. שלג רך, שלג רטוב, שלג ישן, שלג יבש, כל מיני סוגים. רוב השפות בעולם, יש מילה אחת או שתיים לשלג. למה באמת? בגלל שאינואיטים, האסקימוסים, הם פשוט חיים שלג. הם חיים שם, אז יש להם הגדרות שונות. צבעים, כן? כמה צבעים יש לנשים וכמה צבעים יש לגברים? לגברים יש 7 צבעים במקרה הטוב. ולגנשים יש סגול חציל ווניל בורדו ולא יודע אפילו איך לראות את השמות שלהם, נכון? למה? חיים את זה. אנחנו, זה צבעוני, מה זה משנה איזה? יאללה, באמת. מה אתה נכנס לי כאן איזה רזולוציות? זה בגדול מה שקורה, האדם איפה שהוא חי, זה משפיע על השפה שלו. איזה מילה יש ביהדות? סוסו, סימחו, גילו, רינו, דיצו, חדבו. 10 מילים של שמחה. שאל היום יהודים, מה ההבדל בין גילה לרינה? לא יודע, תבדוק בסדר המפוירו שאולי יודע להסביר. מאיפה לי לדעת מה זה גילה? אבל אנחנו בגדול יהודים, דוברי לשון הקודש, אנחנו אמורים להיות אנשים כל כך שמחים, שכמו שתגיד לאסקימוסי שלג, אני אגיד לך שלג, איזה שלג? תגיד לי אישה סגול, איזה סגול? יש כל כך הרבה סוגים, מה אתה, זה צבעוני, כן. ברור, היית צבע, זה אדום, זה ירוק, זה כחול, זה סגול, על איזה צבע אתה מדבר? תגיד להם יהודי, אתה שמח? תשמע, שמח, אתמול הייתי שמח, כשאני חתן את הילד שלי, אני אהיה בגילה. אבל בעצם הזה שאיבה הייתי דווקא בדיצה, ובחתונה של הבן שלך הייתי בחדווה. אין לי מושג מה ההבדל, סתם ממציא עכשיו. אבל בגדול, אנחנו אמורים לחיות שמחה, בכזה ריכוז גבוה, שאנחנו חייבים לתת לזה הגדרות שונות לשמחה, בשביל שנוכל לדבר על זה. זה יהדות. יהדות זה הדבר הכי שמח בעולם. אנחנו מרגישים את זה היום? בואו לא נשקר. לא. ויותר גדול, היינו מקשרים יהדות לעצבות ולדיכאון הרבה יותר מאשר לשמחה. איבדנו את זה. וזה נקרא שהדר מת. ההדר, היופי של היהדות, השמחה שביהדות, התחושת סיפוק הזאת לא קיימת היום. עזרא הסופר מסתכל על זה ואומר, תשמע, זה מת. מוישה רבינו בא ואומר, לא, אני יודע לזהות את דוף כדליבה, את הסובו מיני דפיקין, את הדופק הפנימי, שיש בלב של יהודי, ויש שם עדיין חיים, יש שם עדיין את התחושה הזאת, היא נסתרת, לא רואים אותה בחוץ, אבל היא קיימת, ועוד יום יבוא והיא תתעורר חזרה. זה מה שאנחנו רואים, זה המאמר של רב שמשון פינקוס, זה מאמר נפלא, כדאי לראות אותו, נפשים של נעל שבס. יש לי חבר שהלך פעם לברר באמת הנקודה הזאת של המילים, זה מאוד תפס אותו. קיצר, אז הוא הלך ובדק, הוא אומר, יש מילה בעברית, בלשון הקוידש, שיש לה אפילו יותר משמחה. איזה מילה? רצון. לרצון יש בלשון הקודש 25 מילים. ואם אתה מוסיף עוד גם מילים שמשתמשים בהם לרצון, אתה תתחיל לספור. יש לך רצון, כיסופים, ארגה נפשי, חמדה נפשי, חשקה נפשי, קיצור, געגוע, קיצור, קיצור, מדבר על 25 מילים מפורש, ויש לך עוד 15 מילים שמשתמשים בהם לרצון. למשל, אם זכרתיך על יצואוי, באשמורויס אהגה בוך. זיכרון והיגיון זה לאו דווקא געגוע, לאו דווקא רצון, אבל הפסוק משתמש בזה, זכרתיך על יצואי, לא שאני זוכר אותך, אלא אני מתגעגע אליך. באשמורות אהגה בך, אני חושב עליך מתוך געגוע. זאת אומרת, יש סך הכל, 40 מילים. אם אנחנו מדברים על שמחה 10 מילים, פה אנחנו מדברים על 40 מילים. אז מה זה יהדות? רצון. זה הכל, זה החיים שלנו. רצון, געגוע, חשק, כיסופים, ערגה, צימאון. זה החיים שלנו, זה המציאות שלנו. זה עם ישראל, זה היהדות, זה התורה, זאת הקדושה. להגיע זה הרבה מעבר לנשגב. זה פלא עליון. לא תמיד אפשר להגיע. לחיות שמה זה פלא עצום. בדור שלנו בפרט, מה שנדרש מאיתנו זה, תרצה. עוד פעם, רצון זה לא לשבת רגל על רגל, אני רוצה. בטח שאתה רוצה, מה אתה עושה בשביל זה? רצון זה לרוץ, רצון זה לעשות, רצון זה לתרוח. רצון זה באמת להיות שם. וברצון הזה אתה מגיע באמת לקדושה. אבל מה צריך? מה התנאי? תכלס. אדם שרוצה לעבוד על הרצונות שלו. אדם שרוצה לעבוד על הרצונות, איך עושים את זה? אני רוצה לפתח את הרצון שלי, אני רוצה לרצות דברים. טוב, זה ממש עמוק, אז אני רק, אתה יודע, רגע אחד, מי שרוצה שיחשוב על זה, אחר כך ירחיב את זה. בראש יצבור אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים ומה זה הארץ? מסביר הנציב בעמק דובר. אומר, שמיים זה מלשון שם. שם כל השמים נמצאים, לכן זה נקרא שמיים. שם. ואיזה אורץ? אורץ זה מלשון ריצה, מלשון רצון, מלשון לרוץ לאן שהוא. אומר, כל העולם נברא בצורה של, זה נציב, בעמק דובר, ספר ליטאי לגמרי, כן? שמיים ואורץ. העולם נברא בצורה שיש תכלית ורצון להגיע לתכלית. ראה בירה דולקת, הרב מוישה שפירה מסביר, ראה בירה דולקת, זה גם נשרפת, גם דולקת יפה, מוארת, וגם רצה לאן שהוא. וזה מגלה את יסודות האמונה. אחד מיסודות האמונה, ויש בעולם? דולקת אחרי, בדיוק. דולקת, רצה אחרי. אתה רואה בעולם תנועה של ריצה לאן שהוא. צא החוצה, תראה אנשים רצים. לאן הם רצים? אל תשאל אותם, הם בולבלים, הם לא יודעים לאן. אבל אתה רואה שיש בעולם איזו שאיפה, איזה רצון להגיע לאן שהוא. איפה זה האן שהוא הזה? שם. שמיים, שם כל השמיים נמצאים. ארץ ושמיים. אבל מיד כשהדבר הזה נברא, ברי שיסבור את הקים את השמיים ואת האורץ, מה השלב הבא? ואורץ, אוי סו, סוי הוא, ובוי הוא, וחוי שך על פני סהוים. ארבע לשונות של שבירה, של נפילה, של התרסקות, שזה כמו שהמהר"ל מסביר בתחילת נאום מצווה, ומדרש מפורסם, ארבע מלכויות, ארבע גלויות. תוהו זה מלכות מצרים, זה גלות מצרים, בוהו זה מלכות יוון, מודאי, שנאמר ויבהילו לאובייס אומן, חוישך זה יובון שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזירו יסיים, ואדוים זה תהוים, שאין לו חיקר, שנגמר, לא, אתה נופל לתהום וזה לא נגמר, זה התחושה של אדוים. יש פה ארבע סוגים של בלבולי הרצון, ואורץ אוי סו סוי הוא ובוי הוא. תוי הוא, מה זה תוהו? שאדם תוהה על בוהו שבה, הוא לא יודע. חוסר מודעות לרצון. בוי הוא, זה ויבהילו אסוב אסומן, זה בהלה, אתה רואה שיש משהו, אבל אתה בוהה. אתה כאילו מסתכל ולא קולט בדיוק. זאת אומרת, אתה מכיר בזה שיש רצון, אבל אתה לא יודע להגדיר את הרצון בבהירות. וזה בעצם הרצון שויבהילו להביא את המן, בוהו. הוא כאילו, הוא קולט שקורה משהו, הוא לא קולט, קולט מה. חושך זה כבר דרגה יותר נמוכה, שזאת החלפה של מערכת הערכים. במקום להתמקד ברצון בדבר נכון, מה אתה עושה? במקום לשים מטרות נכונות בחיים, המטרה שלך בחיים זה לא לחיות טוב עם אשתך, אלא המטרה זה להיראות טוב בעיני החבר'ה. ואז אתה חושב שאתה מתקדם, אבל אתה לא באמת מתקדם, אתה תכלס נופל, כי במטרות האמיתיות של החיים שלך אתה מפסיד. אדם חושב לעצמו שלקבל תואר במאפיה זה מאוד מאוד חשוב, והוא מרגיש מאושר והוא חוגג מסיבה על זה שהוא קיבל את התואר הזה. מה קורה פה בעצם? זה לא שהרצון שלו לא עובד, הרצון שלו עובד, המנוע הטורבו הזה עובד טוב, רק שהוא שם לעצמו מערכת ערכים לא נכונה, ואז לקבל תואר באוניברסיטה או לקבל תואר במאפיה או לקבל תואר באני לא יודע איפה, הופך בעיניו לתכלית השאיפות, במקום דברים אמיתיים שבאמת ייתנו לו את החיים האמיתיים שלו. זה החלפה של מערכת הערכים. זה מה שקורה בחושך. מלכות יוון, בתרס המחדל לדליקות המערן, זה נקרא כפירס של שבירה זקיילים. סוגיה גדולה מאוד בפני עצמה, אבל זה, זה, זה פשוט בלבול של מערכת הערכים. בלבול של מערכת הערכים הרבה יותר קל להתמודד. אפשר לסדר את זה. ואז מגיע מלכוס האדם. זה תהום שאין לה חקר. ייאוש, פוסט-מודרניזם, המצב הזה של הכפירות של חלל הפנוי, בן אדם מרגיש כלום. אין לו תקווה, אין לו משמעות, אין רצון בכלל. הוא כופר בעצם ההוויה של הרצון. מי אמר בכלל שיש רצון? זה בעצם, כל העולם מסתובב סביב הדבר הזה. ארץ ושמיים, רצון לשם, וארבע בלבולי רצון, שהם תוהו בוהו, חושך ותהום. איך מתמודדים עם לברר את הרצון? איך אדם מגיע למצב, שזה בעצם עיקר העבודה שלנו, לגלות את הרצון, להגיע לרצון אמיתי, חד, ברור, ולעבוד איתו, להתקדם איתו. איך עושים את זה? הכלל הראשון, ממש, חזון איש מתחילים את זה אמונו ביטוחן, רגע של שקט. זמן של שקט, שאדם יושב ונותן שקט לעצמו. מה קורה? אנחנו חיים היום בעולם שאנחנו מוצפים בצורה חזקה מאוד עם המון המון גירויים מכל הצדדים. שימו לב, כן, זה, אתה יוצא החוצה, זה פרסומות. אתה, אפילו בקשרים, יש לך כל הזמן קווי נייס וקווי, המתקשרים אליך מצנתקים אותך כל הזמן, כל היום, אתה יודע, המתקשרים, אתה כבר חוזר למישהו כי אתה חושב, והיום גם הם עברו למספרים נורמליים, אז בכלל, עד היום הם רק ב-072, אז עוד איך שהוא התמודדת איתם. אבל ככה, הם כל הזמן מתקיפים אותך. אדם היום, ככל שאנחנו מתקרבים למצב של איבוד הרצון, זה תרבות הצריכה, כמו שהיא מכונה, תוקפת אותנו מכל הכיוונים עם המון המון גירויים מתחלפים. צבעים, אורות, זזים, דברים, לגרום לבן אדם את החוסר רגע של שקט הזה שיכול, רגע, מה אני רוצה? מה אני שואף? לאן אני רוצה להגיע? אני רוצה משהו בכלל? יש משמעות למה שאני עושה? אני מתקדם או מתרחק? לאיזה כיוון אני נוסע? לאן אני רוצה להגיע? איפה אני רואה את עצמי עוד 10 שנים? זה שאלות שהן מאוד מאוד מהותיות לבן אדם שרוצה להיות מיליונר, לבן אדם שרוצה להצליח בשלום בית שלו, לאדם שרוצה להצליח בחינוך הילדים שלו, לאדם שרוצה להצליח בחברה. כל מטרה שתשים לעצמך בחיים, אתה צריך דבר ראשון לברר את הרצון. מה אני רוצה? מה המטרה שלי? אני רוצה להיות מיליארדר. אתה רוצה? אם אתה רוצה אתה תצליח. אבל תרצה. לרצות זה לברר את הרצון של עצמך, לדעת איך אני רואה את זה, מה הדרך להוריד את הדברים האלה בכל הסדר, מהכתר שזה הרצון המופשט, דרך החוכמה, שזה ידיעה ברורה, לבנות את זה במערכת הבינה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל בן אדם, להבין דבר מתוך דבר ולבנות את המערכת בצורה תלת-ממדית, ואז לחבר את הדברים עם הדעת, עם החיבור, לחסד גבורה, תפארת, שזה בעצם להרחיב, לצמצם לפי המערכת המדויקת. ככה עובדים. אבל אם בן אדם מרוח, הוא לא עושה כלום. אבל אני אעבוד, יעשה כסף ויבזבז אותו. הוא יעשה כסף ויבזבז. הוא לא יגיע לשום מקום. אם יש לי מטרה להיות מיליונר, ואני יודע מה, ואני ישבתי עם עצמי ברגע של שקט, ובררתי עם עצמי את מה שאני רוצה להיות ואיך, אני מתחיל לעבוד בצורה.
אפשר לשאול, לא? יש שאלות, אפשר לשאול.
בגדול, אם תתבוננו בזה, בגדול, השאלה היא כזאת. אתה רוצה כסף? מה אתה רוצה? אם אתה רוצה כסף, יש דרך לעבוד על זה. אין אף אחד מעולם לא הרוויח כסף מלשבת רגל על רגל. אף אחד מעולם לא הרוויח כלום בחיים מלשבת רגל על רגל, ולהיות מבוזבז ולהיות מבולבל. תתמקד.
זה לא אומר רק רצון, זה גם אומר המעשים שלך.
פוקוס.
אבל איך אתה מיישם את הרצון?
איך? ליישם את הרצון זה כיוון אחד. דבר ראשון, וזה דרך אגב, הכי קשה לנו.
אנחנו לא רוצים, אנחנו מדברים באוויר. רגע של שקט, תברר מה הרצון שלך.
נו, אני יודע מה הרצון שלך.
אנחנו מדברים באוויר. פוקוס להגיע לשם, אחי.
לא, לא, בסדר, בסדר, בסדר.
אתה רוצה ומה אתה רוצה?
לא, תראה.
זה אחר.
בוא נגיד ככה.
יש רצון טוב שם בעולם של טוב.
נגיע לשם?
להגיע לשם. מה זה השם שלך? לאן אתה רוצה להגיע? לברר את הרצון. עכשיו, מה שמאוד חשוב בקטע הזה, בוא תקח את זה ככה. אתה חייב, חייב, זמנים של שקט, למצוא זמן שאת בו אתה בעצם שם לעצמך, מקום שאתה לא מקבל הסחות דעת. הסחות דעת זה הדבר שהכי תכלס מבלבל אותנו. אתה צריך להבין עוד משהו. אני... תיתנו לי עוד 5 דקות, אני מקווה שזה יהיה ברור. אנחנו חיים היום במערכת... בסדר. אנחנו חיים היום במצב של תרבות הצריכה. אני מניח שמי שמכיר מכיר, זה מושג שקיים בעולם, תרבות הצריכה זה... התרבות היום מונעת על ידי חברות גדולות במשק שרוצות להרוויח כסף. ככה התרבות היום מונעת. זאת אומרת, סרטים, שירים, ספרים, תכלס, מאחורי הכל יש מנוע כלכלי. ואנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, זה המציאות, והעולם הקפיטליסטי הזה, חברות צריכה, חברות שמייצרות מוצרי צריכה, רוצים שיצרכו אותם, ככה הם ירוויחו הרבה כסף, ולכן הם מציפים אותנו עם המון המון גירויים, שיגרמו לנו להיגרר פנימה. הם צריכים אותנו, מטומטמים, לא חושבים יותר מדי, כי אם תחשוב, אתה תראה שבעצם, למה לשלם השעון של רולקס, כל כך הרבה כסף? ומה יש לי מזה? השעון שמראה לי את השעה הזה, סמל סטטוס, לקבל הערכה מהחברה, אני אקבל את הערכה בדרך יותר זולה, אני לא צריך לשלם להם עכשיו $20,000 בשביל זה, נכון? או כל מיני מותגים וכל הדברים האלה, זה בעצם להכניס אותנו לסוג של שיטפון, בגירויים ובמחשבה, שלא נחשוב יותר מדי, שלא יהיה את הרגע של שקט הזה, ואז אתה תהיה טרף קל לחברות צריכה. עכשיו, זה נעשה בצורה ששוטפים אותנו, מה? ברור, רוב האנשים מטומטמים. לא, ברור, לא מתווכח על זה. תשמע, אתה רוצה לנצח את השיטה? אתה רוצה להיות דפוק כמו כולם או רוצה להצליח? אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב למצוא את הדרך לפצח את השיטה. זאת אומרת, אם גם אם מובילים כעת את כולם, כמו עדר, לכיוון אחד, אני יחליט מה שטוב לי. אוקיי? אני דואג לעצמי. דבר ראשון, זה שהמנכ״ל של אוסם רוצה להרוויח הרבה כסף, שיהיה לו בכיף, לא מקנה בו, מפרגן לו מכל הלב. אבל השאלה אם אני צריך להיות הטמבל שקונה דווקא את המושגים, את המוצרים שלו ומשלם את זה ביותר. האם אני צריך ללכת?
אבל אם יש...
תקשיב רגע, אני צריך ללכת לעבוד שעות נוספות, בסדר? שעות נוספות, ולא לראות את האישה והילדים שלי, ואז אני ארוויח יותר כסף, ויקנה במקום חולצה שעולה 30 שקל, חולצה שעולה $200. האם צריך את זה או לא? זה עושה לי טוב בחיים?
לא.
אני עבדתי בשביל זה שעות נוספות. אני לא אומר, מי שיש לו כסף שיענה, שיבזבז אותו, מה אכפת לי. אבל אני דבר, השאלה שלי היא עליי. אני עכשיו משלם יותר כסף, לא על משהו שבאמת מספק אותי ונותן לי, אלא על מותג. מישהו חרט לי בשכל את הקטע הזה, שתשמע, אתה אפס, אתה לא שווה כלום. אתה רוצה להיות גבר, שתה את הבירה הזאת. בלי זה יש ספק על הגבריות שלך בכלל, אתה מבין? כאילו, אתה לגמרי נמצא במקום שכל המציאות שלך בעולם, הצלחה, זה השעון הזה. אם אין לך, אתה לא... מישהו עובד קשה להחדיר לנו את הראש את הדבר הזה. אם אתה רוצה להצליח בחיים, בעסקים, בביזנס, בכסף, בכל נושא, בחברה, תתנתק. תתנתק. תבנה לעצמך חממה, תבנה לעצמך מקום שבו אתה יושב, מונע את הגירויים שלך, מונע מהם להפציץ אותך עם מערכת גירויים שלא משאירה לך זמן לחשוב, לא משאירה לך זמן לחשוב, ויוצר לעצמך מקום שבו אתה נמצא. זה לא משנה, גם אם יש לך רק פלאפון כשר, אתה גם נמצא בבעיה הזאת. גם אז, אני לא אומר, פלאפון כשר זה הרבה יותר קל, כי יש הרבה פחות גירויים. אבל גם אז אתה נמצא במקום שאתה חייב למצוא לעצמך מקום של שקט, פינה של שקט. אם אתה רוצה להצליח, אם אתה רוצה להצליח, לא משנה מה תחום ההצלחה שאתה רוצה להצליח בו, אתה חייב שקט. אתה חייב שקט. הצעת לי סיגריה בהתחלה. אני לא מעשן. אני כבר 8 שנים לא מעשן. אתה יודע מאיפה זה הגיע? הייתי מעשן 2 קופסאות מלברו אדום ליום. מגיל 15 או משהו כזה שנים. ישנתי וקטר. אתה יודע, 2 קופסאות זה... אתה כל הזמן מעשן. מה שקרה, ליל שבת אחד, אתה יודע, אין פלאפונים, אין מחשב, אין אימיילים, אין כלום. זהו, אתה בשקט. כולם כבר ישנים בבית, ואני ככה התעוררתי ב2 בלילה, ולא נרדמתי חזרה. אני שוכב במיטה וחושב, בתוך כדי אני שואל לעצמי, רגע, למה אני יושן? למה אני יושן? מה יש לי מזה? סתם לא טוב לי משום כיוון. החלטתי שאני מפסיק לעשן, מאז לא נגעתי בסיגריה. 8 שנים, אבל מה נתן לי את זה? חצי שעה של שקט. חצי שעה של זמן שלא היה עכשיו לא לבדוק מיילים ולא להתקשר ולא לדבר. שום דבר, חצי שעה שישבתי עם עצמי. אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, כן? זה להסיק לעשן דברים אחרים, מגיע ברגע כזה שאתה נותן לעצמך קצת שקט. אנחנו מופגזים כל הזמן במידע מיותר שלא תורם לנו לחיים. צריך פשוט לחסום את המידע הזה וליצור לעצמנו פינות של שקט. פעם לאנשים היה שקט לפחות שהם נכנסו לשירותים. היום נכנסים עם הסמארטפון. אתה מבין? אז יושב שם, אפילו בשירותים אין לו 10 דקות להיות עם עצמו. אפילו, שום דבר. אנחנו נהפכים להיות עולם חולה. בסדר? אנשים חולים. יופי, יש מישהו שמרוויח מזה שכולם חולים. האנשים האלה שעושים את הכסף מזה, כל הזמן רוכבים על זה עוד ועוד, שלא יהיה לך רגע של שקט, שאתה תהיה עסוק כל הזמן, וככה נוכל למצוץ ממך את השארית של הכסף שיש לך, אתה תעבוד בשביל זה שעות נוספות, בשביל לתת לנו לפי השיגונות שלנו, במקום לחיות את החיים שלך, כמו שאתה באמת רוצה, שבאמת תהנה מהחיים שלך. אני אכניס לך מושגים שלא קשורים אליך, שלא נכונים, ששום דבר ולהפיל אותנו. הדבר הראשון, בשביל לדעת מה אני רוצה, כשאתה תרצה משהו, אתה כבר תדע את הדרך לבד. כשאתה יודע, אתה רוצה כסף, אתה כבר תלמד מהאנשים שיש להם כסף. אתה תרצה הצלחה בחיי חברה, אתה תלמד את זמן, תעקוב אחרי האנשים הנכונים. התנאי הראשון להצלחה, בשביל לא להיות עבד של המטריקס, לא להיות עבד שפוט של המערכת, זה פינה של שקט. צא רגע מהבלגן. תחסום, שים בצד, תשאיר את זה בפינה, תן לעצמך מקום שאתה בלי פלאפון, בלי סמארטפון, בלי אינטרנט, בלי מיילים, מקום שאתה עם עצמך. לצמצם את זה, אני משתמש בכלים האלה, ולא שהכלים האלה יגררו אותי פנימה. כי אז אני יכול להצליח בחיים. זה הפתח להצלחה. מקום שבו אני מחליט מה אני עושה עם החיים שלי. אני יודע מה אני רוצה, מגדיר לעצמי את הרצון, ועובד עליו ומצליח בעזרת השם. יופי, תודה רבה.